נושא שנלמד אותו היום, מלחמות ישראל. באופן כללי נוכח לומר, איך אומר קהלת, עת שלום ועת מלחמה. יש זמן לשלום, זמן מלחמה. ההבדל בין זמן שלום למען מלחמה, כי בזמן מלחמה אתה חי בחוסר ודאות. כולם יודעים איך מתחילה מלחמה. אף אחד לא יודע איך היא מסתיימת, כולל המלחמה העכשווית, אנחנו נמצאים בה. ואת שלום, אתה יכול לצפות מה, ימים כסדרם, הכל בסדר. והיום אנחנו במלחמה, בימים האלה, וצריך ללמוד מהי המלחמות האלה. בכלל, למה צריך מלחמות? מה העניינם של המלחמות? ברגע שאתה לומד דבר, אתה מבין דבר, יותר קל לך להתמודד עם המציאות הלא נורמלית הזו, שנקראת מלחמה. כן. זה הנושא שנלמד אותו היום ברשותכם. עניין המלחמות, מלחמות בכלל, מלחמות ישראל בפרט. כן. כי תצא למלחמה. בפרשה שלנו, יש... היא פותחת במלחמה ומסיימת במלחמה. שני סוגי מלחמות שונים לגמרי. מלחמה ראשונה, מלחמת רשות. מלחמה אחרונה, מלחמת עמלק. ויש עוד סוג מלחמה, זה המלחמה של היום, נקראת מלחמת מצווה. אז ברשותכם, נתבונן בשלושת המלחמות האלה, וכיצד חכמים התייחסו למלחמות האלה, וכיצד בעצם עלינו להתייחס למלחמות האלה, וכיצד להתמודד עם חוסר הוודאות של המלחמות האלה. אם זה מעניין אתכם. את מי זה מעניין? בסדר. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. כשלראות את הנולד, אתה צריך להיות חכם, צריך ללמוד. מלחמה זה תהליך, קודם כל באופן כללי, דור שלנו, דור של מלחמות. כתוב בשביעית, בחז"ל, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית, בן דוד בא. מי זה בן דוד? הגאולה השלמה. זאת אומרת, יש קץ וסוף למלחמות. זה לא דבר... לעולם תאכל חרם וכל הדברים האלה. אלא יש סוף למלחמות. איפה זה כתוב? גם בחומש וגם בנביא, לעתיד לבוא לא יישא גוי לגוי חרב ולא ידעו עוד מלחמה. מציאות עולמית, לא רק לאומית. העולם לא יהיה מלחמות. איך ייראה, תראה האנושות שלא יהיו מלחמות? ימות המשיח. גאולה שלמה, רק טוב, רק שמחה, רק טוב, שמחת עולם על ראשה. אבל עד אז אנחנו במלחמות כל הזמן. אז הפרשה שלנו מתחילה במלחמת, מה שנקרא מלחמת רשות. מה זה מלחמת רשות? שהממשלה, המדינה, המלך, מי ששולט כאן, הוא מחליט להרחיב את הגבולות שלנו, לא כמצווה, אלא כאינטרס כלכלי או אחר, אבל לא כמצווה. מלחמת מצווה זה כבר משהו אחר. מלחמת מצווה, יש מצווה לכבוש את הארץ. יהושע בן נון, מה עשה? עשה מצווה, כי היא מצווה לכבוש את הארץ. יש מצווה להגן על המדינה, יש מצווה. יש מצווה. היום זה מלחמת מצווה. היום כל חייל בצבא ההגנה לישראל, ולא משנה אם הוא דתי או לא דתי או כזה או אחר, לא משנה. הוא מקיים מצווה בין אם הוא מודע לה, בין אם הוא לא מודע לה. הוא מקיים מצווה. למה? כי המלחמה העכשווית היא מלחמת מצווה. היא מלחמה להגן על עם ישראל ועל מדינת ישראל, זאת היא המלחמה הנוכחית. מה? מאז שהקמנו את המדינה ולפני זה, כולנו מלחמת מצווה, כל הזמן. מכאן גם אנחנו מקבלים את הכוחות ואת היכולת ואת ההצדקה לכל המלחמה שעכשווית והמלחמות שהיו, ומקווה שלא היו. זה מזכיר לי הדבר הזה אחרי מלחמת ששת הימים, שהמפקד, אני זכיתי להילחם בירושלים, בחטיבה ירושלמית, הסתיימה המלחמה, והמפקד, המגד, אסף את הצוות של של הגדוד, ובבית קפה, שלא אשכח אותו לעולם, קוראים לבית קפה הזה נאווה, בירושלים. אתה זוכר את זה? הוא עוד קיים עדיין? למה לא אשכח אותה לעולם? אשתי זכרונה לברכה קוראים לה נאווה. לא אשכח את ואז אני לא אשכח את המעמד הזה. והמגד קם, אמר, היינו באופוריה כולנו, הניצחון הגדול מלחמת ששת הימים. ואמר, זהו, יותר לא תהיינה מלחמות בישראל. כולנו קמנו, מחאנו כפיים, לא תהיינה מלחמות בישראל. איזו אשליה. ככה הייתה תחושה, לא תהיינה מלחמות. הניצחון היה כל כך גדול, היינו בטוחים שיותר לא יקומו עלינו. מאז כבר היינו כמה וכמה מלחמות. המלחמה שפותחת את הפרשה שלנו היא דווקא מלחמת רשות. אני ברשותכם הייתי רוצה לקרוא מה שלימד הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, על המלחמה, מלחמת הרשות, ובכלל מלחמות, גם מצווה וגם עמלק, שהיא המלחמה החותמת את הפרשה שלנו, מלחמת עמלק. אז ברשותכם אני אקרא את הדברים בדברים, מהכתוב. עיקר פרשת כי תצא היא המלחמתיות, מתחילתה ועד סופה, שהיא הכלליות הכללית ביותר. איפה בא לידי ביטוי כלל הציבור, כלל האומה במלחמה? המלחמה, כולנו כאיש אחד, בלב אחד. זה מזכיר לי את החתן שלי. החתן שלי נלחם בעזה, הוא בסיירת איזושהי. ושבוע, שאלתי אותו, היה בחופשה, שאלתי אותו, תגיד לי, איך הולך אתכם שם ביחידה? אתם מתווכחים? לא, בכלל לא, רק אוהבים אחד. מי היה בג'יפ שלו? אני הייתי, הוא מתנחל כזה, מימינו איזה שמאלני קיצוני, מאחוריו כל מיני טיפוסי. אין פוליטיקה, אין כלום. נלחמים, איש אחד, בלב אחד פשוטו כזה. זה מה שאומר כאן הרב, במלחמה מתגלה, בפועל, הכלליות, כלל ישראל מתגלה. מתגלה בעצם בעובדה שאנחנו נלחמים, וכאן מתגלה הכלליות במלחמה. ראשית הפרשה מלחמתיות, כי תצא למלחמה. סופה מלחמתיות, תמחה את זכר עמלק. תמחה את זכר עמלק, זה מלחמת עמלק, מלחמה עכשווית דרך אגב, היא גם מלחמת מצווה וגם מלחמת עמלק. אני רוצה להתייחס רגע למלחמת עמלק, שנבין למה. מלחמת מצווה זה על ארץ ישראל, על מדינת ישראל, כפי שאנחנו נלחמים כרגע. אבל מי שהתקיף אותנו זה החמאס עם מחשימם, שהמגמה שלהם היא מגמה עמלקית. הם לא התקיפו אותנו בשביל לכבוש את המדינה. זאת לא הייתה המטרה שלהם. הם התקיפו אותנו בשביל לרצוח בנו, להשפיל אותנו. כאומה. זה היה, זו הייתה מטרת האויב בעניין של מלחמה עכשווית. מלחמת עמלק היא לא מלחמה טריטוריאלית על, על, על שטח. היא מלחמה בשביל להשפיל את עם ישראל, להוריד אותו ולהגיע למצב חס ושלום כפי שהיה בשואה. בשואה לא הרגו אותנו בגלל ארץ ישראל. המן הרשע גם לא התנפל עלינו בגלל... זו הייתה המגמה העמלקית כשיצאנו ממצרים שהתנפלו עלינו, למרות שלא היה שום ניגוד אינטרסים בינינו. וזאת היא המגמה שקיימת גם היום, באותם חוגים אנטישמיים שונאי היהודים שקמו עלינו, וכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מה? איך אתם יודעים? הנה עובדה, למרות הכל. אז זה מלחמת עמלק. אז זו המלחמה האחרונה, אני מקווה שנגיע אליה בדברים. בכל זאת אומר כאן, מלחמה פותחת, של הפרשה, מלחמה הסוגרת שלך, שתי המלחמות האלה. באמצע הפרשה, באמצעותה, והיה מחנך קדוש. מה זה מחנה קדוש? אדם נלחם, צריך לדעת שזה לא רק עניין של טנקים, מטוסים ודברים כאלה. מה הרוח ששורת במחנה? רוח של קדושה? רוח של כלליות? או חס ושלום? לא בדיוק, רוח של תוקן יצרים או דברים מהסוג הזה. היום יש הרי בצבא, לצערי הרב, מגמה שרוצים להכניס נשים לכל מיני יחידות. וחושבים שזה מעלה, זה לא מעלה. זה חיסרון גדול מאוד. אני זוכר את עצמי בתור הבחור צעיר בצבא. הייתה פקידה פלוגתית. שיקעה את כל הפלוגה. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה? אדם צריך להיות מרוכז במלחמה, ולא שכל מיני דברים בהיבלבלות. אבל כאן מלחמת רשות זה כן קורה. מלחמת רשות, יש שטיפת תואר, בלבול בעניין הזה. בכל זאת, באמצע הפרשה, המגמה צריכה להיות תואר המחנה. מחנה נקי, מכל הבחינות. כן? זה האמצע של הפרשה. והיה מחנך הקדוש. שיא הכלליות של עם ישראל מופיע במלחמתיות למען הארץ. הגוף העיקרי של פרשתנו היא המלחמה שעוברת מן הקצה של הפרשה עד הקצה. מן הפתיחה בעניין מלחמת רשות עד לפסוקים האחרונים הנוראים החריפים בעניין החובה הקיצונית ביותר נגד עמלק. מחות מחה את זכר עמלק, דרך האמצעי של מחנך הקדוש. זה דרך גם בת מיוחד של רב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה שיש לו ראייה כוללת, הוא רואה דברים בשללותם. הפרשה היא מלאה בפרטים כאלה ואחרים, אבל לראות את כל הפרשה מראשיתה ועד אחריתה, זה מיוחד לכל המשנה המיוחדת, ההסברים המיוחדים של רב צבי יהודה. שהיא מסגרת של סדר ההנהגה המלחמתית. כמובן, יש מדרגות במלחמה. מלחמת רשות ומלחמת חובה. אבל כולן שייכות למציאות המלחמה, כל המדרגות האלה. בעניין המלחמה אינו המשך לפרשת שופטים, עוסקת בבניין כלל ישראל על יסוד ארבעה עמודיו. יש עניין של בנייה פרטית שאדם בונה את עצמו, אבל יש גם עניין שבניין האומה, בניין האומה, מה צריך שעם ישראל יהיה בנוי לתפארת? ארבעה דברים. והרב חוזר על זה הרבה פעמים, כולל בדור שלנו, בדורות שהיו ובדורות שיהיו בעזרת השם. מהם ארבעת הדברים שהאומה מושתתת עליה? הדבר הראשון, תורה. תורה זה תרבות. אומה צריכה תרבות שלה, חינוך שלה, תרבות שלה, הרוח שלה. הדבר הראשון זה תורה. כן, יצאנו ממצרים, ואחרי שיצאנו ממצרים, מה קיבלנו? את התורה. וזה רק לא בעבר, אלא גם בהווה. אנחנו אומרים, בוחר בעמו ישראל באהבה, נכון, אבל מה? שנתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם, הנותן, הוא נותן עכשיו, לכל הדורות נותן את התורה. גם אלה שלא דתיים, תשאלו. אבל אתה רואה אנשים לא דתיים. רבי יוסף כבר יודע. ודאי וודאי. התורה שייכת לכל העם היהודי לדורותיו, ממעמד הר סיני ועד אחרית הימים. אז זה דבר תורה. והנבואה, שזה המשך לתורה, זה הנבואה. והדבר השלישי זה כהונה. שאלו אותי בשביל מה צריך כהונה. מישהו רוצה ברכה? כהונה. כהונה, תפקיד של הכהנים, להשפיע, להציל מרוחם הטובה, באהבה, על מי? על כל עם ישראל. כמו שהם מברכים כל בוקר. שבית המקדש ייבנה, הכהן הגדול, מזכה את כולם, מתאר את כולם וכו'. והדבר האחרון, מלכות, ממשלה. יש לנו ממשלה היום. מי אמר כן? מי? תצעק את זה בכל רם שישמעו. למה יש כאלה שמכחישים את זה? ארבעת הדברים האלה מסודרים, המדינה, יש לו עמודים, יסודות מוצקים, התורה, הנבואה, הכהונה, והמלכות. המלכות. ומלכות כוללת את המלחמה. הרמב״ם בהלכות מלכים, הוא מגדיר את ההלכות האלה, הלכות מלכים ומלחמותיהם. מלכות, ומלחמה באה ביחד. ברוך השם, היום אנחנו ממלכה, מדינה, צבא. לפני דור זה לא היה. לפני דור הוליכו אותנו לטבח 6 מיליון, בלי צבא, בלי שום דבר. היום עלינו מדרגה, נכון? עלינו מדרגה. כן? איך אתה יודע, היית בצבא? אנחנו בתחילת הדרך, בעזרת השם. נכון? היום יש לנו ממלכה, אני מוכרח לומר שהנושא של הממלכתיות היה ממש בנפשו של הרב זצ"ל, הרב צבי יהודה. זה היה קודש הקודשים. אמנם היה מישהו, נדמה לי שהוא, מישהו נער צעיר, ששאל אותי בשבוע שעבר, גם היום צריך לכבד את הצבא ואת הממשלה וכל זה, למרות שהנערים חוו שהרסו איזה נקודה כזאת או נקודה אחרת כזה. אמרתי לו, איך הגעת למחשבות האלה? ודאי וודאי. גם בתקופת התנ״ך, שהיו ממשלות או מלכים כאלה ואחרים, היו כל מיני מלכים. אבל מה החלופה? אם אין מלכות, מה יש? כלום. כלום. אז נכון, יש ויכוח פוליטי כזה או אחר, בסך הכל הערך המקודש, שהייתי יכול להגיד אפילו קודש הקודשים, זה שיש לנו ישות מדינית. שיש לנו מדינה, ויש לנו צבא, ויש לנו... כל מה שאנחנו חווים כאן כרגע, זה ערך מקודש. זה מזכיר לי את הרב צבי יהודה בשעתו, באחד השיעורים, בחוץ שכחד עם מדים. זה היה לפני תקופה, המון שנים. ואז היו הולכים בגדים מנומרים, קראו לזה. בגדים כאלה, לא כמו היום, ירוקים, אלא מין... אז הרב סיודה בשיעור העיר, אתם רואים את, את המדים האלה? זה מדים קדושים. זה שיש לי שטריימל, זה דומה לבגדים של הקוזקים. אבל המדים של צבא ההגנה לישראל, זה מדים קדושים. כל חייל שלובש מדים, זה לא סתם משהו קדוש. זה ממלכתיות הדבר הזה. עניין של ממלכתיות. זה עניין של מדינה, צבא, ממלכה, ערך מקודש. הלכות מלכים מלחמתם, הוא הרי רבה. גם בספר שמואל נאמר, שופטנו, מלכנו, ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. מלכות מחוברת לאפשרות של מלחמה. הלוואי שלא תהיינה מלחמות. כולנו רוצים שלום. אבל עד שנגיע לזמן, בוא לא יישא גואל וחרב, הרי ניפגש בעל כוחנו במצבים כאלה, ובמצוות התורה של מלחמה, ממלכתיות וצבאיות בעולם הזה קשורות יחד. מלחמתיות כלפי פנים וכלפי חוץ. אז זה דבר אחד. והנה, בפרשה שלנו, וראית, ושביה אשת יפה תואר. זה בסדר כל הסיפור הזה עם אשת יפה תואר. זה יפה. זה יפה. למה התורה באה לספר לנו את הסיפור הזה על אשת יפה תואר? הוא מסביר כאן הרב סיודה את העניין. מה? כן, ואם הוא לא מתגבר? זהו, דיברה תורה כנגד יצר הרע, אומר רש"י במקום. כל אדם יש לו יצר הרע, נכון. אבל במלחמה, במיוחד, אבל הוא אומר, יש הבדל בין מלחמת הרשות ומלחמת מצווה. במלחמת מצווה יש סייעתא דשמיא. שם היצרים לא עובדים, כמו היום, בעזה, וביש ובאיפה בצפון וכל מקום. אבל מלחמת רשות זה כבר משהו אחר. שם עלול אנשים, מכיוון שזו מלחמה אינטרסנטית ולא אידיאליסטית, יכול להיות שאנשים יפלו ביצרם. על זה אומר כאן הרב שקודה. למלחמת מצווה, ככל מצווה דאורייתא, יש קדושה אלוקית. בגלל שזה דאורייתא, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אבל למלחמת רשות אין אותו ערך שמימי כמלחמת מצווה. יש סייעתא שיש בה סייעתא דשמיא. לעומת זאת, מלחמת רשות שקיומה מותנית בהסכמת בית דין הגדול, מלחמת מצווה לא צריך לשאול את הרבנות הראשית ולא את הסנהדרין ולא כלום. יוצאים למלחמה. מלחמת פתע, כמו המלחמה העכשווית. האם צריכים לשאול מישהו לצאת למלחמה או לא? יוצאים למלחמה, אותו מלחמת יום כיפור, אותו דבר. זה משהו לגמרי אחר. מלחמת רשות, כמו שאומרת הגמרא, דוד המלך, באים אליו פרנסי ישראל, אומרים, עמך ישראל צריכים פרנסה. ילך לשאול את הסנהדרין, אומרים ותומים, להתייעץ פה, להתייעץ שם, ואז הוא יוצא. זה כבר משהו אחר. מחייבת תיקון סיבוכים ציבוריים ממלכתיים שעלולים להופיע כתוצאה מזה שזה רשות ולא מצווה, והחזרה בתשובה עליהם, ואין לה אותה קדושה כמו מלחמת מצווה. לכן עלולים להיות סיבוכים רבים, כגון התקלות עם גויה ומעשה יפת תואר כל זה. ואנחנו יודעים שאנשים צעירים במצבים כאלה, על פי רוב נכשלים בתאוות נשים. מלחמת מצווה אין מה לדבר על סיבוכים כאלה. זה לא שייך. כי קדושת המצווה מגינה על עם ישראל, ומגינה גם היום על חיילי צבא ההגנה לישראל. זה משהו אחר. אבל, כן. כן, תלוי. תלוי, תלוי. רבי יוסי, עשית פעם מצווה. זה מגן עליך. אתה לא במצווה, אלא מין רשות כזאת, שם אתה יכול ליפול. נפלת פעם. שהיית בגולני. אז הסתכלו על רבי יוסי. הוא היה סמחת גולני. שמעת? שמעת? זה מה שהרב אומר כאן. שאתה במצווה, אתה לא בתאוות ויצרים, למרות שהאדם עלול להיכשל בכל דבר. ויאמר באמת לזכותה של צבא הגנה לישראל, שמשתדלים להקפיד על העניין הזה של הפרדה מוחלטת בין נשים וגברים וכל הדברים האלה. אתה צודק, אבל זה עלול לקרות. אבל הוא אומר באופן טבעי, במלחמת רשות, שם ההתפרקות היא יותר סבירה, נאמר, יותר גדולה. במלחמת מצווה אין מה לדבר על סיבוכים כאלה. קדושת המצווה מגינה, במלחמת רשות אין אותה הגנה מצד עשיית הדשמיה, כי אין היא כל כך בהסכמת התורה. זה לא בדיוק ככה. בטחנו אישור של הסנהדרין וזה וזה, אבל זה לא בדיוק כמו מלחמת מצווה. יש מדרגות בדברים. ודאי שיש עניין של מלחמת רשות בתורה, אבל יש לזכור את ההבדל בין קודש לקודש. זה גם קודש, אבל זה הרבה יותר קודש מלחמת מצווה. מלחמת רשות אנחנו מכניסים את עצמנו למצב הזה, ואין מצווה אשר תגן. לכן מופיעות סכנות מיוחדות של שליטת היצר הרע. כי דברי חז"ל לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. אז זה נושא אחד. ברשותכם, אני הייתי רוצה לעבור למלחמה האחרונה, מלחמת עמלק. כאן הרב פיודה וגם הרב זוצל מרחיבים על המלחמה הזאת, והשייכות של המלחמה הזאת להווה ולעתיד, לעתיד לבוא. מה העניין של מלחמת עמלק? אני קורא כאן מתוך הדברים. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך. היום יש ביטוי כזה שנקרא להכחיש את השואה. שונאי ישראל, הם לצערנו הרב, מכחישים את השואה. כאילו לא הייתה שואה בכלל. באה התורה ואומרת, לא, תזכור את אשר עשה לך עמלק. אל תשכח. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. ולא רק את עמלק, אומר, כל העמלקים למיניהם, לכל הדור. אשר ככה בדרך, ויזנה בך כל הנכשלים אחריו. יש יהודים נכשלים מבחינה לאומית, מבחינת טשטוש הזהות שלנו, מבחינת רוצים לשכוח את כל מה שהיה, וכאילו זה לא היה. רוחנית וקדושתית. אך כשיש גבורת ישראל, אין מקום לעמלק. המובן שאשר ככה הוא כפול א', לשון מקרה, ב', קרירות. וזה נוגע בדיוק למלחמה העכשווית. מלחמה העכשווית, זה בגלל שהתנפלו עלינו, לקרר את אותנו בעיני אומות העולם, בעיני הערבים. הנה, אנחנו יכולים לתקוף אותם. יכולים. ואולי לנצח אפילו באיזה מידה. רק בשביל הדימוי העצמי של אומות העולם כלפי מדינת ישראל, ורואים את זה היום בחוש את הדבר הזה. כיצד הם ניסו לקרר אותנו בעיני אומות העולם, בעיני שונאינו, והצליחו באיזה מידה לקרר את הדימוי שלנו בעיני. בעבר זה לא היה ככה. אחרי מלחמת ששת הימים, אנחנו היינו, הדימוי שלנו היה עצום, גדול, לעיני כולם. והיום לצערנו הרב, הדימוי ירד בגלל ההתקפה. הם למדו את זה ממי? מהמלאק. רצו לקרר אותנו. קרירות, קרירות מחום הבריאות, מן החיוניות. לכן זכור את אשר עשה לך המלאק. זכירה היא בריאות. על הגויים נאמר שכחי אלוקים. איך אפשר לשכוח? אנו איננו שוכחים את ריבונו של עולם, את יציאת מצרים, את השבת, את ירושלים. גם אם ההפך איננו שוכחים. את המלאק, זכירה היא, גם אם את ההפך, לא רק את הטוב, אלא גם את ההפך איננו שוכחים. את המלאק, זכירה היא מצב של בריאות, של נורמליות, של קשר לעניינים, זכירה אורגנית, חיוניות, ולהפך, שכיחה היא חולשה, תלישות וניתוק ממה שהיה. זה מזכיר לי את אבא שלי, זכרונו לברכה. שאלתי אותו פעם, הוא עלה עוד לפני השואה קצת, אתם הרגשתם את השואה עוד לפני השואה? אז הוא אמר לי דבר פשוט, הוא אומר, מי שרצה, הרגיש. מי שעצם את העיניים ואת האוזניים, למה? לא רצו לזכור את הדבר הזה. את כל המגמה ההיטלרית שהייתה. של היטלר עם אח שמו, של הגרמנים. הנטייה הזאת לשכוח את הדברים הלא טובים, באה התורה ואומרת, ההפך, תזכור מה שעשו לך. אם אתה תזכור מה שעשו לך, תתארגן לקראת הבאות, לקראת העתיד. זכירה היא דבקות, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אצלנו יש דבקות בתורה, בכל ישראל חברים. כשיש גבורת ישראל, אין שליטה של המלאק. כשאנחנו גיבורים, המגמה המלאקית דואכת להשמיד את עם ישראל. התקפת האויב היא דווקא במקום החולשה. הם מתקיפים אותנו כשהם רואים שיש חולשה בתוכנו, אז הם מתקיפים אותנו. שיש גבורת ישראל, אמונה, כלל ישראליות, אהבת ישראל, שלמות ישראל, אז אין מקום לעמלק. בניגוד לעמלק יש מצב של ויקל משה את כל הדת בני ישראל, כל חלקי ישראל, כל הדת בני ישראל, כלל ישראל. כאשר מתחזקים ומרגישים את היותם יחד, כמה דרך אגב, בימים האלה נצרח היחד הזה, שכולנו נהיה ביחד. אז היומר אלוקים, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. כל התורה בכללותה ובפרטיה, כל הדת בני ישראל, קודש הבריחו וישראל, זה המגן והעיכוב לעומת הנכשלים, שהמלאק פוגע בהם, כל אלה שנכשלים, כפי שרואים זה אצל אנשים, חלשי אמונה וכל זה. דבר אחרון ברשותכם, כתוב תמחה את זכר המלאק. וכתוב בשמות, כתוב אמחה את זכר המלאק. הקדוש ברוך הוא אומר, מחו אמחה את זכר המלאק. בפרשה שלנו מה כתוב? תמחה. מצד אחד כתוב שהקדוש ברוך הוא, מצד שני כתוב שאנחנו מצווים. תמחה את זכר המלאק. מצוות מחיית המלאק, יסודה, שורשה, ניכר, בספר שמות, ועכשיו היא מתחדשת, מתפרטת ומשתכללת, מה מלמדתנו פה ההתחדשות הסגנונית, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. בשמות זה גזרה אלוקית. מה זה גזרה אלוקית? אלוקים הבטיח לנו שהוא ימחה את זכר המלאק. הבטיח. עד היום הוא עומד בהבטחות שלו. כן או לא? איך אתם יודעים? איך אתם יודעים? איך? נכון. בתפילה אתה אומר אמן לפעמים על הברכות? מה זה אמן? גמרא אומרת אמן כל מלך נאמן. ודיברנו באחד השיעורים, הגמרא אומרת, מי שאומר אמן מכל הכוונה, נפתחים לו שערי גן עדן. למה? אתה אומר שאמרת כמה פעמים אמן בחיים שלך. אדם שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא נאמן לקיים את, מה, את כל ההבטחות, כולל מחיית המלך. גן עדן נפתח. נכון, יש סיבוכים, יש בעיות. ולעתיד לבוא הוא ימחה את זה, הוא ימחה את זה. אבל גם אנחנו. אנחנו לא יכולים לשבת פסיביים, אקטיביים. זה עסק של ריבונו של עולם, עליו לקיים דברו, הבטחתו. מחו ימחה את זכר המלאק מתחת השמיים. מלחמה להשם במלאק מדור דור. מאז יציאת מצרים ועד היום ועד בכלל. ופה אנחנו אומרים לא אמחה, אלא תמחה. מי אמחה? אנחנו צריכים למחות את זכר המלאק. עכשיו אתה הולך להיכנס לארץ, אני נותן לך את הארץ, תהיה לך ממשלה, תהיה לך ריבונות, תהיה לך צבא, כן, שלטון, מדינה. עכשיו לא מספיק את ההבטחה האלוקית. מה צריך לעשות? לעשות. למחות את זכר המלאק. המלחמה שלנו היום, המגמה של האויבים שלנו היא מגמה המלאקית. ואנחנו צריכים להילחם בשביל למחות את זכר המלאק. שלא יזכר שם המלאק בעולם בכלל. כאן אותו עניין מגיע לריאליזציה, משום ריאלי. כן. ממשית. מחו אמחה יתקיים על ידך בארץ, על ידי מלכותך, על ידי צבא הגנה לישראל. התוכנית האלוקית תתקיים על ידי מי? יש תוכנית אלוקית, אבל על ידי מי צריכה להתקיים? על ידינו. על ידי המעשים שלך, באופן ממלכתי וציבורי. אשרינו, מה טוב חלקנו, שאנחנו מוכים את זכר המלאק, ולעתיד לבוא, לא יזכר עוד שם המלאק על שום דבר. למה? לא תהיה שנאת היהודים. יהיה רק אהבת עם ישראל, ואהבת עולם אהבתיך וכו'. בעזרת השם במהרה בימינו, אמן.